אז הכוונה שלי הערב היה באמת לנסות ביחד לעשות קצת סנס מהיצור הזה שנקרא ריטריט, ואולי גם שנקרא מיינד, שנקרא חיים, חוויה. וגם מתוך ניסיון וגם מתוך תחושה שמה שפגשנו לפני יומיים כמין מבנה כמו שקוף וברור ועם חוקיות מסוימת של סדר יום ושתיקה וזה וזה וזה, אולי אחרי קצת זמן מתחיל להרגיש קצת משהו אחר לגמרי בתוך החוויה, אולי קצת יותר ערמומי לפעמים, אולי בוגדני אפילו לפעמים. בכל מקרה, לא כל כך חלק כמו שזה נראה למשל בדף של מה קורה היום. עלה לי מין מחשבה איך אני אתאר את זה, אני פשוט אגיד, אם היה ריטריט בדיוק כזה, מדע בדיוני נניח, אני מקווה, אבל בנוסף לכל השאר, בנוסף לקרית וזה, גם היו מסתובבים כאן כמה חוקרים ומחברים לנו כאלה כמה אלקטרודות כאלה. וכל כמה זמן היה אפשר לגשת לאיזה לוח ולראות מה הסטטיסטיקה. כמה היטס, כמה רגעי חזרה למשהו, לנשימה, לקרקע, לתחושות, לצלילים. סתם, מי כאן היה מרגיש ממש מבסוט? ומי היה כזה מרגיש, הנה, זה התיקוף של הפחדים, של התחושה שאני מסתובבת איתה, של המודדת הגרועה ביותר. אני ככה, אז מזל, אין. אנחנו לא נקבל כזה דבר בכל מקרה, גם אם מישהו יעלה את הרעיון. אבל אני רוצה לדבר על הדבר הזה, שזה גם קצת שיחה מאוד קלאסית על על המקום של להצליח להתרכז, להרגיש את התחושה הזאת שמה שדמיינתי, מה שחוויתי, מה ששמעתי, מה שאני כבר מכירה, שזה קורה יחסית מספיק בשביל לספק את עצמי לפחות לעכשיו, או שלא, ועד כמה אפילו ציונים גבוהים מאוד שם בלוח, אם היה, עד כמה זה היה משקף, למשל, wisdom. לא שזה ברור כל כך מה זה wisdom, אבל נגיד, זה אומר לנו משהו. חופש, תבונה. ואולי עולה איזה מין שאלה. יש קשר? מה הקשר? כי זה לא כל כך ברור שאם החוויה שלנו ביממה האחרונה הייתה של הרבה מאוד רגעים של חזרה לנשימה, הרבה מאוד רגעים של צלילים, הרבה מאוד רגעים שיש תחושה שמה שאני מתכוונת אליו גם קורה, שזה באמת היה המצביע על הדרך, מה? לדעת איך להקשיב לחבר יקר שנשבר לו הלב, או שחולה, או שגוססת, או איך להיות, איך להתמודד עם עולם משתנה, כמו שעכשיו, עוד יותר, או העולם המשתנה הזה, מבפנים, איך להיות גמיש, או מילה הזאת, resilient, אדפטיבי, איך לדעת להסתגל, איך לדעת לשמוח גם כשדברים קשים. אז נראה שלא ממש, זאת אומרת שאין איזה קשר ישיר בהכרח. אבל לפני שאני אדבר קצת על מה כן, אם אני אצליח, אז בכל זאת ניתן קצת תשומת לב לעניין הזה שנקרא ריכוז, הרבה פעמים ריכוז או השקטת התודעה, שיש לזה את המקום של זה, עד כמה שזה סוג של מצחיק, כן? חמקמק, לא בשליטתנו, מופיע לפעמים, חווינו לפעמים, וואו, זה נחמד נורא, בוא נודה. זה גם, מדדו את זה, זה לא סתם נחמד, סובייקטיבית, אפשר לראות שכשאנחנו במצב של ריכוז, אפילו לקצת זמן, אז יש הגוף, המוח מפריש הורמונים של הרפיה, של שמחה, של מנוחות. לפני כמה שנים כשהילדים שלי היו קטנים יותר, היה לנו בריכת אינטקס, אבל לא כל כך גדולה, לא כל כך עמוקה, הם היו קטנים. מכירים את הבריכות האלה עם מין מסגרת כזאת, מסגרת ומין דופן כזה, משהו כזה. והיה להם משחק שהם קראו לו קרוסלה, שהגדול שלי, אולי הוא היה בין 7 ו-8, היה דוהר בדופן. סוחב, הוא רץ, סוחב, רץ, והבת השנייה, האמצעית, הייתה גם כן מבינה את המטרה והקטן, אני יודעת, אצלנו זה ככה הרבה פעמים, הוא יודע שהחיים אמורים להיות קלים. אז הם היו מייצרים מין תנועה כזאת במים, ואז הוא היה כזה מרים ידיים, רגליים וצף, נלקח בתוך הזרם. ובאמת שנים זה היה בעיניי מודל של 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 המאמץ להגיע מכאוס, ממנקי מיינד לריכוז, שיש שם קצת מאמץ ויש שם קצת עבודה. ובאמת לפעמים זה היה מרגיש ככה, חבורה של ילדים, לא רק שלי, עוד חברים היו מקפצים, ולא אפילו שהמים היו יחסית נקיים, אי אפשר היה לראות את התחתית של הבריכה מרוב בלגן. ואז הם היו מחליטים על החד-כיווניות הזאת. גם ריכוז, הרבה פעמים מקבל את המילה הזאת, אקה גרטה. כיוון אחד, לחזור למשהו כל פעם. לקרקע, לנשימה, לצלילים, לגוף. מאמץ מסוים, התמדה מסוימת, ואיזשהו מומנטום נוצר. ואז זה לוקח את הקטן. את מי שיודע להרפות מאמץ, זה לוקח. אז יש לנו גם שיחה על זה שזה קורה לפעמים, וזה שזה לא קורה לפעמים, וזה שריטריט, יש בו אלמנט כזה של אובדן פרספקטיבה. שאני מדברת על סטטיסטיקות, אבל בעצם אני מצביעה על מצב סובייקטיבי שבטוח לא ברור כמה מפגשים היו בין תודעה למשהו. מרוב המון ומרוב שהתשומת לב פשוט גדל, כבר לא סופר כל כך ביעילות. למזלנו. מה שאומר שלפעמים אם מישהו כאן מרגיש ושם לב עד כמה המונקי מיינד מקפץ, או עד כמה האורחים שלילה דיברה עליהם הבוקר ואתמול, עד כמה הם מבקרים, עד כמה הם משתלטים, באיזשהו מקום זה מראה לנו עד כמה אנחנו רואים יותר. גם אם זה נראה שוואו, הכל זה ערפול, הכל זה חוסר שקט, הכל זה עצבים, הכל זה התנגדויות. משהו פגש שוב ושוב ושוב משהו מהתנועה הזאת של הכיוון אחד קרה וקורה ומתעצם ורואה יותר. וכן, זה חלק מהמסורת, זה חלק מהפרוטוקול, העניין של השקטת התודעה. זה חשוב. וזה מרכיב בתוך המכלול שמגדל בנו את היכולת להביא ולבוא בנוכחות למשהו שהוא הרבה יותר חמקמק והרבה יותר קשה להגדרה, שאין ממש הוראות הפעלה שנראה ומרגיש אחרת כל הזמן, שזה להיות אנחנו בעירות. וואו, כל הזמן משהו אחר, חמקמק. טוב, אני אגיד את זה למרות שזה עושה, הופך אותי כאילו אני חזק במדע ואני לא, אבל כן קראתי חלק מאוד גדול מספר שמדבר על עונות המוח, שמאל וימין, ככה במחקרים של עכשיו, לא התפיסה הדיכוטומית של פעם, אבל עדיין די דיכוטומית, ומשהו מזה ככה ברדוקטיבי, בסדר? אבל משהו מזה מדבר על עונה הימנית כעם אופי של חיבור, של לזהות את הקשר עם האחר, לזהות תהליכים, לזהות את החי, לזהות את ההשפעה שלי עלייך, שלכם, את הדבר שהרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה interconnectedness, של לראות את החי. ושהעונה השמאלית כאילו לוקחת את האינפורמציה שמגיעה מהטרי, ועוזרת לנו מאוד בלייצר מודלים שאפשר להשתמש בהם, מפות ושיטות וסדר פנימי, אבל באותו רגע כמו תמונה או מפה. זה כבר מתנתק מהחי והמשתנה, ביחד, המולטי. ואפשר להבין שיש משהו מאוד נוח בצד הזה, במה שזה מייצר עבורנו. איזשהו ביטחון. וזה גם יעיל ושימושי, זה כמו שאמרנו בשיחת פתיחה, שיש את המושג הזה אולם מדיטציה, וזה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות העולם ההוא, מי שמכיר, וזה יכול להיות בחורף לימדתי במדבר במין אוהל כזה, לא היו חלונות וכל הזמן היה רוח ושמענו של הפלסטיק הכבד הזה דופק. אז זה היה עולם המדיטציה. המילה היא סמל למשהו, וכולנו מבינים מה זה המשהו הזה, והמשהו הזה, הרעיון, הוא לא דומה לזה, מה שאנחנו חווים ומרגישים כרגע. או כמו שמרצה פעם אמר לי, שלמדתי פעם, אני לא זוכרת כבר באוניברסיטה, לא זוכרת איזה קורס אפילו, אבל אני זוכרת, הוא אמר, when you say I love you, you are only quoting. כשאנחנו אומרים, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, זה ציטוט בסך הכל. משתמשים במילים. הם עוברים בהשאלה. ומה שקורה באמת זה משהו אחר. וזה כמו ש... נראה אם אני אצליח. רק את החלק האחרון של שיר של מרי אוליבר, משוררת אמריקאית מרגשת שנפטרה לפני שנה או קצת יותר. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? אז אפשר לחיות הרבה שנים עם השאלה הזאת. זה לחזור ולהפנות אותה אל עצמנו. ולא ליפול לאיזה טעות שמה שהיא אומרת שם זה יאללה תעשו בנג'י מלא יודעת או משהו שמבחוץ נראה וואו מגניב. אלא יותר איך תהיו נאמנים למהות הזאת של החיים הייחודיים של כל אחד שיש לו את התכונות האלה, את הווילד, את הפראי, את אם אמרתי שיש את החלק בנו שמייצר מפות ומייצר סיסטם, מייצר סמלים ושואב מזה איזה ביטחון, אבל זה נועל, אז הווילד הזה הוא בדיוק מחוץ. הוא מה שמתחמק ממבנים. משליטה. מאותו דבריות. חי. משהו חי. בכל אחד. והפרשיוס. שלילה גם דיברה על זה כל כך יפה אתמול, שאין אף אחד בדיוק, כן? שכל אחד מביא משהו שרק הוא ורק היא מביאים. אני אשתף רק ככה קצת, שאבא שלי נפטר לפני שנתיים וקצת כבר, ובכל העיבוד והאבל והפרידה שעשיתי, החלק הכי יקר היה באמת להרגיש שגם אחרי שהוא הלך, שה-precious הזה, המשהו שהיה רק שלו, כמו נהיה צלול יותר ונשאר. שום דבר אחר לא נשאר. סטף. סטף נשארים ואולי משהו. מורה למדיטציה קרישנמורטי כותב, מדיטציה עושים כדי לגלות אם יש איזשהו שדה שלא כבר מזוהם על ידי הידוע. Not already contaminated by the known. שזה באמת... אולי זה השראה עבורנו, ואולי זה נותן לנו איזה טעם של משהו שהרגשנו, שאנחנו מכירים. וזה בטח לא, תחזרו לנשימה. אם כי זה באמת מפלס לנו את הדרך, גם. איך נפתח, איך נגדל את היכולת שלנו להיפתח ללא ידוע, לטבע הפראי, הלא נשלט, פנים וחוץ, עם כל מה שהעולם כל הזמן מביא, מבחוץ, מבפנים, מה שהמיינד הזה מביא, מה גם ריטריטים הרי, נכון? אין כזה דבר, ריטריטים בלי, איך אמר, אני לא זוכרת איזה מורה, there is no cure for hot and cold, ובטוח יש עליות וירידות בריטריט. זה בא עם הטריטוריה. באמת רציתי להקריא על זה. זה מורה אמריקאית במסורת הזן ג'וקו בק, נהדרת, שכותבת ככה, החיים תמיד נותנים לנו בדיוק את המורה שאנחנו צריכים בכל רגע. וזה כולל כל יתוש, כל צרה, כל רמזור אדום, כל פקק תנועה, כל בוס נתאב, כל מחלה, כל אובדן, כל רגע של שמחה או דיכאון, כל התמכרות, כל חתיכה של זבל, כל נשימה. כל רגע, היא אומרת, every moment is the guru. כל רגע המורה. ואנחנו צריכים, אני חושבת, לא מעט זמן ולא מעט מומנטום של השקטת התודעה. גם כמו שאמרתי, גם שהשקטת התודעה קורית ונחווית כרעש גדול. כדי להתחיל באמת לזהות שאלו אורחים, אלו דברים שהגיעו, ולא לחזור לאינסטינקט של מה, איך אני יוצאת מזה, איך אני יוצא מזה. לפעמים לפני הרבה שנים באזור מסוים בהודו, הייתי בריטריט, במין מקום די כפרי, והיה לי טוסטוס. זה היה כיף גדול, בדרך כלל. אבל דווקא היה הדרך מהריטריט הזה לעיירה, לא היה כביש סלול. בעצם היה מין רחבה גדולה, אולי זה היה אפילו אגם שהתייבש, אני לא זוכרת בדיוק. כמו על הירח, מלא מלא חורים, בעיקר חורים, ואיכשהו אני לא יודעת למה הייתי צריכה לעשות את הדרך הזאת בלילה, מספר פעמים, או אפילו באופן קבוע. וכל פעם הייתי דוהרת, וזה היה נורא, נורא קשה ונורא חשוך. וזה פשוט היה כאב בגב וכאב בצוואר והכל רק בשביל לא ליפול. ואיכשהו חשבתי שאם אני פשוט עושה את זה מהר, אז אני אגמור עם זה. זה היה, אני אגיע. ואני זוכרת שבסוף סיפרתי למישהו, אולי זה הגיע ממני. אמרתי לעצמי, זה נכון שהטוסטוס, כשמתים, אני מכיר, אז האור נהיה קטן. אז זה כאילו, אז לא רואים הרבה, רואים את המטר בערך. אבל באיזשהו שלב הבנתי שזה מה שיציל אותי, שאני אסע לאט מספיק בשביל לראות את החורים, והם עדיין יהיו שם, וזה עדיין יכאב, וזה עדיין יהיה קשה, וזה עדיין יהיה לא נוח, אבל קצת יותר אני אהיה בתוך מה שקורה, ולא באמין שזה ייגמר כבר. זה מפעל חיים, נכון? יש תמיד את מה שנראה לנו אורח לא מתקבל על הדעת. בכלל לא נקרא לו אורח. Who are we kidding? זה לא. ג'וקו בק מספרת בספר שלה Nothing Special על מין רגע כזה, כל כך רגיל בחיים. חיים. במקרה שלה היא כבר הייתה מאוד מבוגרת אתם מכירים ארצות הברית, אז זה מרחקים עצומים, אז היא גרה, אני לא זוכרת, באיסט קוסט, והבת שלה, בת אחת, בצד השני, והיא מקבלת טלפון מהבת שלה שלא מסתדר לה לבוא לבקר בחג המולד. כן, זה קצת אפשר להרגיש נחמד שקטן כאן בישראל. אם רוצים לראות אנשים אפשר, זה לא כזה רחוק. והיא ממש מספרת שזה בזכות התרגול, פשוט בזכות שנים של תרגול, שהיא לא התכווצה להרגיש כמו אישה מזדקנת, ממורמרת ולא רלוונטית, שננטשת על ידי מי שהכי יקרה לה בחיים. שהתודעה הזאת הקשה, השכיחה אולי, אולי מחכה לכולנו, אולי, אם לא נמהר קצת לתרגל. אולי אני מרגישה את זה, כן? אני בדרך. בכיוון של להיות עם ילדים גדולים, שאולי לא יבואו לבקר. אז איך הדברים האלה שהם פשוט הכי סתמים, זה ברור שזה קורה, כן? אכזבות. איך אנחנו מזינים את עצמנו ככה שהאכזבות האלה שאפשר לחוות כאב ואנחנו לא נסגרים לתוך סוג של אמת כזאת של שכחו אותנו. אני לא יודעת, היא כותבת דברים מאוד פילוסופיים ומאוד שמעידים על שנים רבות של 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 תרגול ושל חוכמה, אבל הסיפור הקטן הזה בשבילי הוא נזכר, הוא נחרט לי כדוגמה חיה של מישהו שלא רק זוכה להגיד דברים חכמים לתלמידים, אלא יכול באמת, זכתה באמת לחיים שהיא יודעת לחיות בחופש ובלב פתוח עם העליות והירידות. הבן שלי הגדול, זה שעשה את הקטע עם הבריכה, הקרוסלה, הוא ילד עם הרבה אש. עכשיו הוא בן 13.5, ומהצד נראה שהוא ממש קפץ להיות נער עם המון המון, עם חיים טובים הקיץ, המון המון דברים, גם מצטרף לליגת כדורגל של הקבוצה העירונית, ובגלל ש הודעתי לו שאני לא יכולה לעבוד אצלו כנהגת, הוא גם נהיה עצמאי עם אוטובוסים פחות או יותר, בטרמפים, וגם מלא מלא עם החבר'ה, לינה באוהל ומלא ימים ביחד, והפתקאות ובישול בשטח. אבל אי שם באמצע הוא נכנס לבידוד. הוא היה איזה ילד שלא הרגיש רע ולא היה חולה מאומת, ויאללה, כל הקבוצת כדורגל הבית לחדר. בהתחלה הוא לקח את זה קצת בסדר, אחרי זה היה איזה משהו שהוא לא יכל לעשות, לבקר את הדוד, האחים הלכו לדוד. מה, איזה הקיץ הכי גרוע בעולם! לא היה קיץ כזה! ואני כבר, זהו, זה כבר מכירה אותו. אז אני לא מנסה להסביר לו שזה, לתת לו את הפרספקטיבה, איך היה אתמול ואיך יהיה מחר. ולמזלו ולמזלי, הוא תוך שניות שוכח מזה, ומתעשת על הרגע האמיתי הבא שהוא חווה, שזה להשתולל עם האח שלו או כל דבר. להקריא משהו זה כבר דורש משקפיים, אני חושבת. צריך גם לראות את המשקפיים. לחשוב, פמה צ'ודרון, מומלצת. לחשוב שבסוף נוכל לסדר את הכל ביחד, לסדר את הכל, זה לא מציאותי. לחפש ביטחון נצחי כלשהו, זה חסר תועלת. לשם ביטול, טוב, משפט קצת, לא משנה. לשם ביטול דפוסי החשיבה הקדומים והתקועים מאוד שלנו, עלינו להתחיל להפוך על פניהם כמה מההנחות הכי בסיסיות שלנו. האמונה בעצמי יציב, נפרד, החיפוש המתמיד אחר תענוג וההימנעות מכאב, החשיבה שאיפשהו שם יש מישהו שאשם בכאב שלנו. מה שלילה אמרה, what's wrong and who's to blame. דרכי החשיבה האלה צריכות להימאס עלינו לגמרי. או, הנה, להימאס עלינו. כן, זה קצת כמו איזה משחק שאנחנו כבר רואים שאי אפשר לנצח. שזה באמת אולי חלק מהמהות של ריטריט, שרואים יותר ורואים את הרצון לנצח, לסדר, להגיע לה, שלא יהיו זבובים, שלא יעצבנו אותנו, שלא נהיה יפים, שכן נהיה עם הנשימה, שלא זה, שלא. ולפעמים זה אסטרטגיה, כאילו נשבר כבר, די, זה לא עובד, זה לא עובד. זה לא עובד שיהיה לי רק את הנעים הזה שאולי אני מכירה מצוין, ולא מצליחה ליצור את זה. והיא אומרת, להימאס עלינו לגמרי, צריך לוותר על התקווה. שדרך החשיבה הזאת תביא לנו סיפוק. הסבל מתחיל להתמוסס כשאנחנו מסוגלים להטיל ספק באמונה ובתקווה שיש מקום כלשהו להתחבא בו. היא אלופה במשפטים כאלה, יש לה המון כאלה. ממש כדאי לקרוא אותה בשביל... היא גם ממליצה איפשהו פה לשים על המקרר סטיקר כזה, abandon all hope. זה במקום יהיה בסדר. או... אבל איך אנחנו עושים את זה באמת? כאילו מה... כי hope זה נראה דבר נחמד בסך הכל. זה נשמע טוב. אז מה יחליף לנו את זה? לא יודעת. אולי אפילו ננסה ביחד. לא בהכרח abandon all hope, אבל כמו בוא נהיה כמה רגעים נתמסר במה שמביא הרגע הזה. כמו שהוא. כמו שאנחנו. אז abandon all, ננטוש את התקווה שנצליח לסדר את זה אחרת, וזה ככה. יש את עכשיו. אולי, אולי, אולי. זה בסדר כמו שזה. אולי לרגע נעצור את, נוכל לעצור, נסכים לעצור את מה שלילה תראה אתמול כפוש ופול. זה מסע ומתן מאחורי הקלעים. ואולי אם רגע נעצור את הפוש ופול, יעלה משהו מה... wild ומשהו מה-precious. גם אם זה, וואו, היכולת להרגיש שהנחיר מתרחב עם האוויר שנכנס. או היכולת להרגיש לחוט. היכולת להרגיש את העורף הכואב. או את התלונות, את הכאב, את האכזבה, את השירים האלה שעולים. אולי זה בסדר כמו שזה. באמת אולי התקווה זה לא החבר הטוב שחשבנו. יש לי עוד סיפור קטן שנזכרת בו. לפני כמה שבועות הלכתי בשביל, יש לנו, אני גרה במושב, כמו לילה, לא רחוק, והבית שלנו נמצא ממש קרוב, לשמחתי, לשער של המושב, שמכיר את הדבר הזה, שער שמוביל לדרך סלולה מאוד מאוד ארוכה, שעוקפת, וגם יש שם חורש טבעי, וגם חלקות חקלאיות של המושבניקים, ואפשר ללכת באופניים, זה כיף. להיות בטבע נורא מהר, זה ממש קרוב לבית, ואני כמעט כל יום עם הכלבה שלנו, ולפני כמה שבועות פגשתי שכן שאני לא מאוד מכירה עם כלבה, וזה היה כבר כמה פעמים שכשהן נפגשות, היצורות החמודות האלה, גדולות, הן מתלהבו, הן ישר כזה חברות ומתחילות לדהור בשדה הזהוב הזה של העונה הזאת, ואנחנו עוצרים ונותנים להם, כי מה יותר טוב מזה? במקום ללכת בקצב שלנו כזה, שימום פתאום הם באטרף ובכיף. אז הוא התחיל לספר לי קצת על שהוא נורא במיוחד שמח על החבר. אני רגילה, הבלקי שלי כל הזמן מתיידדת ומשתוללת, עושה חברים בקלות, אבל הוא מספר שהכלבה שלו לא כל כך, ושהיא בעצם הגיעה אליו קצת עם טראומה, ואז היא ממש הותקפה על ידי כמה מהכלבים במושב המשוחררים והתוקפניים יותר. לא הכרתי אותם, אבל... ולרגע הרגשתי מין... איך אני אגיד? מין גאווה כזאת. איזה נחמד זה שלא הכלב שלי היה נמנע בין התוקפים האלה שגרמו לפגיעה הזאת. זה היה רגע קטן, היה לי נעים. ופתאום תפסתי את זה, אמרתי, מה את מתלהבת? זה קשור אלייך בכלל? ונזכרתי שלפני שלוש... כבר כמעט 4 שנים, הבאנו אותה באיזה שבת אחת, אחרי שהם חפרו לי, כלב, רוצים כלב, רוצים כלב, רוצים כלב, לא, 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 בסוף נסענו ליום אימוץ SOS, וחזרנו עם בלקי, הם בחרו, כאילו, לא שהאופי שלה הוא פרי הטיפוח המצוין שלי. ככה היא חביבה, וגם כל כך חביבה שבשנה הראשונה, היא לא ידעה שהיא גדולה, והיא לא, היא הייתה קופצת על כל מי שנכנס הביתה. ילדים קטנים ממנה בשליש, כאלה שגדולים שלא אוהבים כלבים, ולא אוהבים שפתאום עליהם שני כזה תכונן, ועם כל ה... ואז אמרתי, אוי, נורא, באמת הייתי עבודה, מה אני עושה עם זה? וכשבאו אנשים שאהבו, אז נורא שמחתי, וכן, אבל... אני אחראית? כן. אז זה קצת משל גם, בעיקר. המיינד הזה. זה לא בדיוק לגמרי התנהגות שאנחנו אחראים. כן? כל מחשבה וכל תלונה וכל חוסר יכולת לשקט או זה או זה. כל המופעים האלה. אין מה יותר מדי להיות גאים, אין מה יותר מדי לקחת אחריות. זה נפל על כרגע. כמו שתיק נתן אומר, this is like this because that is like that. ולפעמים כמו שלילה אמרה, ובאמת זה תרגול כל כך חשוב כשדברים עולים, היכולת להכיר, לזהות, ולפעמים הנוריש, הלהזין, או תיק נתן ממש אומר, לפעמים המיינד הוא כמו תינוק בוכה, פשוט צריך להרים אותו ולחבק אותו. אפשר להזדהות עם זה, לפעמים המיינד הוא כמו תינוק בוכה. ואז הוא ממש, הוא כותב, ואז אחרי שכבר נתת לו חיבוק והרגעת אותו קצת, אז אפשר להסתכל ולראות אולי החיתול קצת לוחץ, אולי משהו, מה הוא צריך? איך אפשר לעזור לתינוק הבוכה הזה, או לכלבלב המשתולל הזה? איך אפשר לקחת קצת פחות אישי, ומתוך זה להבין שמשהו שם אולי זקוק לנו בכל זאת. לגדל את הוויזדום שלנו, לגדל את היכולת שלנו להישאר עם תודעה, לב פתוח לעליות וירידות. אני רוצה לסיים עם שיר, אם אני רוצה. נקרא, במה להתחיל? אולי אני צריך להתחיל לנקות את חיי, להתחיל, אבל במה להתחיל? אולי אסלק פחד דק שהצטבר עם השנים, וקורים של אשמה שנטבו בדממה בלילות. או אגלגל תחילה את הבדידות שכיסתה אצלי מקיר לקיר, וענקה תחתיה כדי שתשוב ותבריק רצפת נפשי, כאילו לא דרכו עליה מעולם. ואולי אתחה זאת לפעם אחרת. אחרי הכל, עדיין אפשר להלך פה. וגם החלונות, יש לומר, עדיין רואים דרכם את העולם. וחוץ מזה, השיר הזה, בתוכו הרצוף אהבה. תודה רבה.